פרשת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. חודש טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו היום נדבר על נושא המהירות והזריזות והפעילות שהיא מועצת כשמדובר על נושאים ערכיים. משום שכשקראנו בפרשת הכנסת האורחים של אברהם אבינו ולמדנו אותה אפילו באופן שטחי, ראינו איזושהי מילה, איזשהו מושג שחוזר על עצמו שוב ושוב, מהירות. המהירות הגדולה של אברהם אבינו, אדם זקן בן 99 שנה, שנמצא ביום השלישי למילתו, ואל הבקר רץ אברהם. ריצה של אדם זקן, מה לא טוב, הלך אברהם, ניגש אברהם, רץ, יהודי רץ מקום של בקר כדי לבצע פעולה שמצריכה מאמץ. שחיטת בקר. שוחט כדת וכדין, הרי המילה שלו הייתה מילה של הפיכה מבין נוח לישראל, כפי שאומר רבינו הרמב"ן בפירושו על התורה בסוף פרשת אמור. והוא שוחט כדת וכדין. אברהם אבינו עשה את כל התורה כולה קודם שניתנה, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. אברהם אבינו אומר את המשנה הקדושה בסוף מסכת קידושין, עשה את כל התורה כולה ושוחט כדת וכדין. שלושה ראשי בקר כדי לתת לכל אחד משלושת אותם אורחים שלו לשונות בחרדל, וגם מיהר את הסובבים אותו, שימש דוגמה אישית לזריזות, ואומר לרעייתו שרה, שגם היא הייתה אישה לא צעירה כל כך, מהרי שלוש שיאים כמחסולת לושי ועשי עוגות. מה היא צריך למהר אותה כל כך? היא תעשה את זה, איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה, וגם היא צדקת, והיא גם רוצה להכניס אורחים, והיא תאפה את ההוגה בצורה מדויקת. מה זה המהרי הזה? זה הציטוט של דברי אלוקים חיים למשה רבינו, שיכתיב לו את כל התורה כולה, מי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, עד לעיני כל ישראל שבסוף חומש דברים. וכולל מצא לנכון להדגיש שהביטוי שאמר אברהם אבינו לרעייתו היה מהרי, וכן ביטויים נוספים, מיהר והימהר לעשות אותו, ומיהר לעשות את אותו בן בקר, ביצע את הפעולות הנדרשות בצורה זריזה. מה פשר אותה מהירות? גם כשקראנו בשבת פרשת חיי שרה, שבת זו, היינו מהירות אצל אותה נערה רבקה שהיא רצה אל הבהר ותרוץ ותגד לאחיע. שוב, ריצות, מה פשר הדבר? יש כאן כמה כיוונים, ואחד הכיוונים המרכזיים הוא קשור להלכות הכנסת אורחים. יש לדעת שעיקר האיכות של התקשורת הבין אישית בין אנשים היא יותר בשפת הגוף מאשר בשפת המלל. שפת הגוף פירושו חיוניות, נמרצות, הארת פנים, תנועות זריזות שמבטאות אהבה, אחווה, כבוד. הדבר הזה הוא פועל זריז יותר ואמיתי יותר לאותו אדם שמולו אנחנו נמצאים מאשר מלל. במלל אפשר, כמו שאומרים היום, לשחק משחקים ולהציג הצגות, ולדבר שפות דיפלומטיות שונות. אבל שפת הגוף היא לא ניתן לשקר באמצעותה. היא מלמדת על המקום האמיתי שבו אדם נמצא. היא דבר שהוא כמעט בלתי נשלט. היא באמת מדברת מתוך עצם הווייתו, נפשו ורוחו ונשמתו של האדם. וכאן הייתה לנו עדות את ההסתכלות הנכונה על המצווה הזו של גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. כבוד. הנושא של לתת הרגשה לאורח, כן, אתה מכבד אותי בזה שאתה מזכה אותי להיות דומה למידותיו של הקדוש ברוך הוא, ולעשות עמך חסד כמו שהבורא עושה עמי חסד, בזה שהוא ברגע זה מפעים את פעימות ליבי באופן סדיר ללא שום פרפורים. אתה עושה איתי חסד בזה שאני זוכה באמצעותך להידמות לבוראי ולקיים את רצונו הקדוש. אתה עושה איתי חסד בזה שבאמצעותך אישיותי מסתתתת. האישיות שלי נהיית יותר רחבה, מתחשבת, גדולה במובן של יציאה מתחומי האגו של הארבע עמות שלי, ולראות את הזווית של צורכי זולתי, לצאת מעצמיותי, מהאגו סנטר, אגו צנטריות, לא האגו שלי בסנטר, אלא להפך, האגו שלך בסנטר, כמו שלימד אותנו רבינו רב חיים מוולוז'ין בשם הגאון, שעיקר תכלית חיי האדם בעולמו הוא לעסוק בצורכי זולתו, לחפש להיטיב עם זולתו, ובזה הוא מתדמה לבוראו, הוא מצדיק את התואר אדם, את דמה לעליון. המילה אדם הוא משורש דמיון, ההידמות שלי לעליון, לבורא יתברך, היא מטרת חיי. לקחת את הכלים שהבורא נתן לי, דעת, צלם אלוקים, גוף בריא, כל הכלים, כל הגוף, ולרתום את הכוחות האלה למטרה שהיא להשתמש בעולם הזה כאמצעי לדמות את הצורה ליוצרה, כפי שהתבטאו במטבע לשון הזה המקובלים הקדושים. לדמות את הצורה, וייצר השם אלוקים את האדם, הבורא צר צורה, ולדמות אותנו ליוצר. והמטרה הזו מושגת על ידי המציאות החברתית שלנו, שאנחנו אנשים שנמצאים עם חברה. לכן אברהם אבינו המתין בפתח האוהל כחום היום, ולא יכל לשאת את העובדה שהיום אין לו אפשרות לדמות את עצמו לבוראו, בכך שיש חמסין ענק, יש שרב כבד של 60-70 מעלות צלסיוס, ואף אחד לא יוצא החוצה, אולי 50 מעלות, ואף אחד שהוא נזקק לא יכול לצאת מרוב להט החום. וזה הציק לאברהם אבינו, שאין לו את הסיטואציה שמאפשרת לו להתדמות לבוראו ולקיים את מטרתו ותכליתו בעולמו. ולכן הבורא חס עליו ושלח לו מעולם המלאכים, עולם היצירה, שלושה מלאכים שנדמים כערביים, כדי שדרכם יוכל אברהם למצות את תכלית חייו, להתדמות לבורא. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. הרצון להיות עולם חסד ייבנה, לברוא עולם של נתינה. והנתינה הגדולה ביותר היא נתינת הכבוד. ידועים דברי הגאון מבילנה שיש שלוש דרגות בחסד, מלמטה למעלה, דרגה 3, 2 ו-1. דרגה 3, ממון. אדם מרוויח 1,000 שקל, נותן 100, עדיף שייתן 200, להחזקת בן תורה, לשלם לו את המקולת כדי שיוכל להגות בדבר השם בניחותה. בדברי התורה, בדברי חז"ל, בדברי הגמרא, בדברי הראשונים, שיוכל להגות בדברי התורה בצורה ראויה, כדי שיוכל לבצע את התקרבותו לבוראו באמצעות עיונו ברצון בוראו, בבירור רצון בוראו, בלי הטרדות של כל מיני צורכי הגוף והשגת טיפול שיניים לבן שלו או מזונות לאשתו וכדומה. אז הוא הולך ומשלם את המזונות למכולת, לסופר, משלם את צורכי הביגוד, ההנעלה שם של הבית הזה, כדי שיזכה להיות קשור דרך היותו זבולון לאותו יששכר. הוא נותן את ה-200 מתוך 1,000, וכך הוא זוכה למעבר למצוות החזקת התורה, שהיא החסד הגדול ביותר, הצדקה החשובה ביותר. אומר החפץ חיים, עוד לפני הצדקה לממן ניתוחים או לממן בתי חולים. עוד לפני, עד כמה שמימון בתי חולים או מימון של צרכים גשמיים, הם חשובים ביותר של הצלת נפש בישראל כהצלת כל העולם כולו. קיום התורה שהיא מניעה של צרות, מניעה של מלחמות, מניעה של אסונות, קיום עצם הוויית העולם באמצעות אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, היא בעצם הצדקה החשובה ביותר. לקחת כולל, לקחת ראש כולל ולומר לו, תשמע, כמה אברכים יש לך? כמה אנשים אתה מחזיק כדי שיהגו בתורת השם ולא יצטרכו לחטט רגליים ולהתקלל בכללה של בזה אתה פחת תאכל לחם? כמה אתה מוכן להחזיק את העולם באמצעות זה שאתה מתרוצץ במקומות שונים לממן את המקולת שלהם, את הצרכים הפרנסתיים שלהם? אני רוצה להחזיק שניים, אני רוצה זכות שיהיה לי אמא לקום בתחיית המתים, שיהיה לי נצח, אני רוצה את הזכות הזו להיות אוחז בעץ החיים. עץ חיים היא למחזיקים אותה, לא נאמר, אלא עץ חיים היא למחזיקים בה. אני רוצה להיאחז בעץ חיים הזה ששמו תלמיד חכם, אברך שיושב והוגה בתורת השם יתברך, ואני רוצה להיאחז בו כדי להינצל מכל מרעין בישין. מי שנותן מעשר, אומר הגאון מווילנה בספר מעשר רב, הוא ניצול משדידות, מגנבויות, מגזלנויות, מגובי מיסים שאינם כשרים, שלא בסמכות וכדומה. ומי שנותן חומש, כלומר 20%, 200 שקל מתוך 1,000, זוכה להתעשר, זוכה להתברך, עשר בכדי שתתעשר, ואפילו אלוקים מתיר פה איסור כללי רק בנושא זה של צדקה, ואומר, אסור לכם לנסות אותי, לא תנסו את השם אלוקיכם, חוץ מנושא אחד, המעשר והתרומה. ובחנוני נא בזאת, אומר מלאכי הנביא האחרון בספר מלאכי, בסוף תרי עשר, ובחנוני נא בזאת, תבחנו אותי בבקשה. אומר הגאון, המבחן הוא בנתינת חומש, ואני לוקח ממה שאני עמלתי ביגיע כפיי, והרווחתי לדוגמה 1,000 שקל, אני משאיר לעצמי 800, בחסדיו המרובים של הבורא, בלי לב של הבורא לא הייתי מסוגל לייצר אפילו פרוטה אחת, בלי לבלב של הבורא, בלי ריאה, בלי כבד, בלי ידיים, בלי עיניים, אבל הבורא אומר לי, אני אעשה לך חסד, אני רוצה שתתקיים, אני אוהב אותך, בראתי אותך, מאן דיהיב חיי, יהיב מזוני, מי שנותן חיים נותן את המזונות להתקיים, אבל תשאיר לי בבקשה 200. מה זה לי? לשלוחיי שמקיימים את מטרת בריאתי לכאן. מטרת בריאתי בעולם זה לא הייתה אכילה ושתייה ועינוגים פיזיים, אלא עינוגים מרוממים ברמה גבוהה יותר, עונגי הנפש והנצח. זה דרגה מספר 3, כך אומר הגאון מווילנה, בפירושו לספר משלי. דרגה מספר 2 בצדקה, זה לעבוד בחסד עם הגוף, לא רק עם הממון שלי, עם הגוף שלי. ללכת, לעודד עם הפה שלי, אלמנה, יתום, שבור לב. ללכת ולהאכיל חולה, ללכת ולהרגיע תינוק קטן שהוא נסער מבכי. עם הגוף שלי לבצע חסדים, יש חסרים אצל הזולת ויש לי ידיעות איך מתקנים את זה ואיך פועלים פה. אני לוקח את הגוף שלי, לא מתעצל, ומוציא אותו ממקומו ומאזורו הנוח, מהאזור נוחות שלו, ומגיע לבצע באמצעות אותו גוף שהבורא נתן לי טובה לזולת. זה דרגה גבוהה יותר, חסד בגופו מעל חסד בממונו. ודרגה ראשונה, מקום ראשון, זה כבוד הבריות. לקחת את השפת הגוף, את השפת הגוף, כלומר את הנפש שמפעילה את הגוף, את המילים שמקורם ברוח ממללה, ולעודד בן אדם שבור להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. אני לוקח את אותו כוח רוחני שהבורא נתן לי ומפעיל אותו למען זולתי. כידוע חובות הלבבות כותב רבינו בחיי, שהלשון קולמוס הלב. הביטויים הלשוניים שלנו היא ביטוי למה שקורה בלב, כמובן כשאדם מדבר מעומק ליבו, ולא אחד בפה ואחד בלב. ואז אני לוקח את הכוח הזה, ומשמח לבבות שבורים, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. סיפרנו פעם שהמייסד של ישיבת מה שנקרא היום סלבודקה חברון, הסבא מסלבודקה רבי נתן צבי פינקה לפני למעלה מ-130 שנה, הלך לייסד את ישיבתו, כנסת ישראל, בקובנה שבסלבודקה, בסלבודקה שבקובנה, ושם הוא הלך ושלח מכתב למורו ורבו, רבי ישראל ליפקין, הסבא שהוא אבי תנועת המוסר, רבי ישראל מסלנט, מהעיר סלנט, שהוא אבי תנועת המוסר, שהיה מורו ורבו של רבי נתן צבי פינקל, הסבא מסלבודקה, ואמר לו, חפצה נפשי להקים מקום לעיון דבר השם, ישיבה שבה יעסקו ביישוב הדעת, ברצון השם וברור רצונו האמיתי לעומק העומקים. מה יהיה המוטו? מה יהיה הקו החינוכי? תן לי מורי ורבי את ההדרכה. מה יהיה הציר שעליו סובב נושא החינוך בישיבה? והתשובה היא, אמר לו מורו ורבו רבי ישראל ליפקין מסלנט, התשובה היא 6 מילים שאמר הנביא, לאחיות רוח שפלים ולאחיות לב נדכאים. זה המוטו, בין אדם לחברו, לאחיות רוח שפלים. ודאי שהמרכז, המרכז הלב הוא לימוד התורה, שבאמצעות הבירור של דבר השם, מתקרבים להשם יתברך, משום שכפי שאומר רבינו חיים מוולוז'ין, בספר נפש החיים בשער ד', דיבורו, הוא ודיבורו חד הוא, הבורא יתברך אינו גוף, ולא ישיגו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל, אז איך מקיימים ולדבקה בו? יש מצווה ובו תדבק. תשובה, תדבק בדיבורו. ועל ידי שאני מעיין בבראשית ברא אלוקים, אני מעיין בואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אני מעיין בכל התוכן של ויקרא אלוקים אל משה, ויקרא השם אל משה. אני מעיין בכל דברי חז"ל, שניים אוחזים בתלית, זה אומר כך וזה אומר כך. זה הכל דיבורים שנאמרו מהבורא יתברך בהר סיני למשה, כל התורה שבכתב והתורה שבעל פה, כללותיהם ופרטותיהם נאמרו מסיני. ואצל הבורא יתברך אין כמו אצל אדם, הוא וההקלטות של השיעורים שלו, הוא והמאמרים שלו, השיחות שלו, אלא הבורא יתברך הוא ודיבורו חד הוא. כשאני מעמיק בפסוק שאלוקים אמר, אני מעמיק במשנה, בגמרא, בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים, אני מתדבק לבוראי, אני מתחבר אליו, זה נקרא ויבדחו בך יודעי שמך. ידיעה זה חיבור, שנאמר וידע האדם את חווה אשתו, ותהר ותלת בן ותקרא את שמו שת, וידע. חיבור, יודעי שמך, אני מתחבר אל הבורא באמצעות ברור דבריו, רצונו, כל פסוקיו וכל אמרותיו. על ידי זה אני בעצם מתחבר אליו יתברך, ואשר על כן, כשהאדם לוקח את אותו פה ומדבר דברי תורה, הוא בעצם מתדבק בבורו, ולכן כשעושים את זה לשמה המון זמן, מגיעים לרמות של רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, ובדורות שלנו לרמות של הבבא סאלי, לרמות של רבינו החפץ חיים, החזון איש, בעל האמרי אמת מגור, בעל השפת אמת, בעל החידוש הערים, מגיעים לרמות אדירות של אדם שמאוד קרוב לאלוקים, וממילא אחד הסימפטומים זה שברכותיו מתקיימות, דיבורו מאוד מאוד אמת וקיים, משום שהוא מאוד מאוד קרוב לבורא. איך אומר רבינו האור החיים הקדוש בפירושו לתורה הקדושה בפרשת בשלח, על הפסוק וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, שממשלת התורה ועמיליה על הטבע, כממשלת הבורא יתברך על הטבע. מילים מדהימות. הממשלה של עמל בתורה, ניקח רבינו חזון איש, עמל ויגע בתורה, הממשלה שלו על הטבע, היא דומה לממשלת הבורא על הטבע. פשוט מדהים, וראו את זה בחוש. אם הוא אומר למישהו, אתה אל תדאג, אתה תהיה בריא, ואל תתייחס למחלה, ולפתע רואים שבצילומי סיטי ואמראי, כל הגידולים נעלמים. זה דבר שלא מצוי, מי שקצת קרוב. כשהבבא סאלי רואה שהוא רוצה לעשות ברכת הלבנה, וזה הלילה האחרון באותו חודש שניתן לברך את ברכת קידוש לבנה, והעננים מכסים את הלבנה ולא ניתן לברך, אז הוא מושיט את ידו ימינה ושמאלה, ומנקה את הלבנה מההסתרה של אותם עננים. עובדות קיימות מול עינינו. מי יודע עוד כמה וכמה דברים. למה? הוא מתקרב לבוראו באמצעות המילים האלה. המילים האלה של התורה הם מילים שיכתיב אלוקים אל משה, כולל כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה מסיני, בסיני. וכשאני לומד את החפץ חיים בספרו משנה ברורה, כל מילה שכתובה שם בשער הציון בביור הלכה נאמרה מהבורא למשה בסיני, ואני מתייחס לזה בשיא חרדת הקודש. זה לא חוק שניתן לשנות אותו ברוב מזדמן, ברוב מיוחס, או ברוב של 90 או 61. זה מילים של אלוקים לא יזוז לעולמי עולמים. זאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. מדברים הרבה על שינוי חוק ושינוי מיוחס. מי זה החוק הזה? קבוצת אנשים שישבו שם באיזה חדר והחליטו לכתוב משפטים ולנסח ניסוחים עם כל המגבלות של בשר ודם, שפה יש לקונה ופה יש לקונה בחוק ופה אין התייחסות ופה זה סותר משהו אחר וכולי. וצריך לפרשן את המחוקק, לפרשן אותו ולחשוב היטב על כוונתו של המחוקק ורוח המחוקק. רבותיי, יש בורא לעולם. ומשפטים בל ידעום נאמר על כל חוקות העקום, וקל וחומר ישראל שדן בחוקי חוקים שבדה מליבו. אותו בורא לעולם נתן הוראה בתורתו הקדושה איך לנהל את החיים בצורה המיטבית והמעולה ביותר. והחוקים האלה מתאימים כבר ל-3,334 שנים, כל דור עם דורשיו וחכמיו ופוסקיו וגדוליו, והתורה נמשכת בפלא הגדול ביותר, בין אם הגיעה מטריפולי שבלוב, בין אם הגיעה מבוכרה, ובין אם הגיעה מבודפסט או מבוקרסט או מוורשה, מכל קצות תבל ויבשות תבל, אותם מאות אלפי אותיות לא הועבר לא בוואטסאפים ולא בשום כלי תקשורת. כל סופר במדינתו ללא שום כלי תקשורת כותב את אותה תורה עם אותם מאות אלפי אותיות, ובמקרים רבים לפני שכותב שם הוויה תובל לתארתו במקווה תארה של מי גשמים כדי לכתוב את המילים של האותיות של השם בקדושה. והספר שלו מועתק מספר קודם ומקודם ומקודם עד הספרים שכתב משה רבנו במדבר סיני. אין לזה אח ורע בשום מערכת ביקום. הדבר הזה הוא מרכז חיינו, הוא הוויית חיינו. וכשאני מתייחס למילים שכותב חפץ חיים רבינו ישראל מאיר הכהן מרדין בספרו אהבת חסד, או בספרו גדר עולם, או בחפץ חיים שמירת הלשון, או במשנה ברורה, או רבינו החזון איש בספריו, או רבותינו הנוספים, זה מילים שנאמרו על ידי בורא העולם מסיני אל משה, בין תורה שבעל פה ובין תורה שבכתב. אגב, מי שלא מאמין בזה יצא מכלל ישראל, יצא מכלל ישראל. אלה י"ג עיקרי העקרונות של הדת היהודית. אז אם כן, ברור שכשהרב נתן צבי פינקל ידע שמרכז ישיבתו שהוא עומד להקים בסלבודקה שבקובנה, הוא כמובן עסק בירור רצון השם במסכתות הש"ס ובדברי תורה שבכתב, דברי הראשונים והאחרונים, הרמב״ם, רבינו יעקב בעל הטורים, שולחן ערוך, מרן המחבר רבי יוסף קארו ונושאי כלה וכן הלאה. אבל הוא שאל מבחינת הרוח החינוכית, מהו הרוח המרכזית שעלינו לחנך את התלמידים? ועל כך הייתה תשובתו של מורו ורבו, רבי ישראל, ישראל ליפקין מסלנט. שש מילים, להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נדכאים. כלומר, לקחת את הפה, לקחת את שפת הגוף, לעודד שבורי לב. קרוב השם לנשברי לב, ואת דקאי רוח יושיע. לעודד, וזה החסד הגדול ביותר, לקחת אדם שהוא כרגע נזקק, הוא כרגע במצב לא עצמאי, לא שמח, הוא זקוק לסיוע, ולתת לו עידוד, לתת לו עמידה, לתת לו תחושה של נמרצות, של חיוניות, של שווי, של ערך. כן, אתה שווה הרבה. כשאדם הוא אורח, כמו אורחיו, שנדמה היה לאברהם, אבינו שהם כביכול אורחים רגילים, הוא בעצם יודע שהם כרגע אורחים, פירושו אין להם איכן לסעוד את ליבם, איכן להסתתר בחמסין החזק הזה, אם אין להם כרגע נזקקים. הוא רוצה לשדר להם, אתם לא נטל עליי, אתם לא בשבילי כאן איזה תקרית שאני נאלץ לארגן לכם בטוב ליבי סיעוד, סיוע, אלא אתם מזכים אותי, אתם מרוממים אותי, אתם מצדיקים את קיומי בעולם, ולכן הוא משדר להם זאת באמצעות המהירות הזו. ודמיין לעצמנו בא אורח, בפרט אורח אמיתי, סתם להזמין ילדים הביתה למין שבת ידידות ומשהו כזה, זה יפה, אבל זה לא נקרא הכנסת אורחים. הכנסת אורחים בהלכה, שמפניה מפנים לפעמים דברי מוקצה, כפי שנאמר בהלכה, ועליה נאמר שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה. ההגדרה של אורח זה אדם שכרגע אין לו איפה לשהות, אין לו איכן להיות. הוא כרגע עובד עצות ועובר ממדינה למדינה, מעיר לעיר. כפי שאבא שלי זצל היה מספר, שכל ערב שבת בבית הכנסת היו מחלקים את האורחים לאותם אנשי המקום, על פי גבאים מסודרים של חברת הכנסת אורחים. זה היה ברור ליהודים שמגיעים למקום, אז הם יסודרו וישובצו בבתי הקהל המקומי. זה נקרא הכנסת אורחים אמיתית. ושעדיין קיימת באי אילו מקומות בארץ ובעיקר בעולם, למרות שישנם מלונות וישנם בתי אירוח, אבל לא כולם יכולים לממן זאת, לא בכל מקום ניתן להתארח מבחינת חברה, כשרות וכל המראים בישין שיש היום בעולם. אז ברור שיש מערכת ביהדות שנקראת חברתיות, התחשבות, מסירות הדדית, שעל זה בנויה, בנויה עולם ובנויה בנויה עם היהודי, עולם חסד יבנה. אלה רחמנים, עם ישראל זה סימן העיקר שלהם, גומלי חסדים וביישנים. ביישנות פירושו יראת השם על פנינו, שזוהי הבושה, כפי שאומר רשי. רחמנים, מידתו של יעקב אבינו, שגידל 26 ילדים, וגידלם כתרנגולים, חבק אותם וגידל אותם. ואברהם אבינו, עמוד החסד, מלון ענק, אשל אברהם, ללא תשלום, רק כדי לסייע ולהפיץ את האמונה באמצעות המלוניות הזו, שרק יודו, נברך אלוקינו שאכלנו משלו וטובו חיינו. אז הפעילות הזאת היא בעצם הפעילות האמיתית שמודגשת ומשודרת לאורח באמצעות המהרי שלוש סעין כמח סולת, לושי והסיוגות, ואל הבקר רץ אברהם וימהר לעשות אותו. רבקה רצה הביתה, יש כאן אורחים. זאת ההתייחסות שמשדרת חשיבות, כבוד, הזרמת הרגשה טובה לאורח. אדוני, אתה מכבד אותנו, אתה לא נטל בשבילנו. אתה באמת מכבד אותנו, זאת השקפת החיים שלנו. אנחנו לא באנו פה להיות אגואיסטים ולמצות ולקחת הכל מהעולם. מטרתנו כאן להידמות לבוראנו, והבורא יצר לנו אין ספור מצבים, סיטואציות ונסיבות שמאפשרות לנו למצות את יכולותינו הרוחניים מהרוחניות, מן הכוח אל הפועל. ולכן התורה מדגישה את הריצה, את המהירות. אבל יש כאן דבר נוסף מעבר לכבוד הבריות שהוא חשוב ביותר. אגב, התחלנו לומר שכשהאורח בא אלינו ואנחנו מפנים עצמנו מכל דבר ומיד אומרים לו, שב, תנוח, מה אתה צריך, כנס. אבא שלי היה מספר שהיו באים אורחים אליו בעיירה שנקראת סאס רגן שבטרנסילבניה. אז אמו, מרת הניה רייזל, ואביו, רבי חיים יהודה צבי שטיין, היו מכניסי אורחים שהשרישו להביא את הדבר הזה בין הכבוביות העמוקות ביותר שבנפש. אז הדבר הראשון שאביו אמר לכל אורח, מיד סדרי הבצע, דבר ראשון להיכנס לאימא. לפני שמדברים על כל נושא שבשבילו באת, רבנים, שלוחים שונים, בתיקונים שונים, דבר ראשון למטבח, סעדו לבכם. ואברהם אבינו לימד אותנו באמת דבר מעניין, שאפילו לפני סעדו לבכם צריך לומר לאורח, קודם כל, אולי תשבו קצת, תנוחו, תנוחו, ואחר מכן סעדו לבכם, קודם כל אולי תרחצו רגליכם, קצת תנוחו פה, משום שכפי שאמרנו, אורח זה מי שבא מן הדרך, לא כביכול אדם שתכנן מראש ונסע עם רכב מדלת לדלת, אלא בדרך כלל האורחים האמיתיים הם אורחים שהולכי דרכים, והדבר הראשון זה, כך, כנס למיטה, תשכב כמה דקות, תנוח, ולכן לפני סעדו לבכם, כתוב שמה, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, ואחר מכן סעדו לבכם, אמרו המפרשים. ראיתי את זה כמדומני בספר חיי חנוך של הגאון האדיר, רבי חנוך זונדל גרוסברג, שהיה גאון עולם בירושלים, וחיבר המון ספרים בענייני ארץ ישראל ומעשרות, ואותו גאון גדול חיבר גם ספר בשם חיי חנוך על כל התנך, גאונות אדירה ושליטה אדירה בכל פינות התורה שבכתב, תורה נביאים וכתובים, ותלמוד בבלי וירושלמי, וגם תורת הסוד ותורת הנסתר. אז הוא כותב שמה, שאני חושב שכאן רואים שכשאורח אמיתי, אורח מגיע, דבר ראשון, רחצו רגליכם, תטפל במה שאתה צריך בצורכי הגוף, ובבקשה, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, תשכב קצת מתחת לצל, תנוח קצת, ולאחר מכן, להתחיל להאכיל אותו, קודם כל שייתן לאותו גוף יגע, להירגע קצת. אמר אותו רבי חנוך זונדל גרוסברג, זכר צדיק לברכה, שכמדומני שהוא מבין, שזה מה שעשתה גם האישה השונמית לאלישע הנביא, שהיה רגיל להתארח אצלה, והיא הכינה לו ארבעה פרטים שעל פי תורת הסוד מכוונים כנגד ארבעה כלי המקדש החשובים ביותר, מיטה, שולחן, כיסא ומנורה. זה סדר הדברים שאותה אישה אמרה שאיש קדוש עובר עלינו תמיד, זה אלישע הנביא, והיא הייתה מכינה לו עליית קיר קטנה ובה מיטה, שולחן, כיסא ומנורה. למה מיטה קודם לשולחן וכיסא? מהסיבה הזו, אומר הרב חנוך זונדל גרוסברג, מיטה קודם שינוח, קודם תנוח קצת, ולאחר מכן שולחן וכיסא כדי לסעוד את לבך, ולאחר מכן מנורה שאותו צדיק, אותו אדם קדוש יעסוק בתורה לאור המנורה. שולחן, כיסא לאחר המיטה. נדמיין לעצמנו שאנחנו מקבלים אורח ומיד ככה מגלים מהירות, זריזות, הפעלת בני הבית, תראו מי הגיע פה, וואו, איזה אורח, איזה חשוב, למרות שכביכול בעיני העם הוא אדם לא הכי נכבד, ובפרט שאם הוא קצת מרחיק אנשים בריחותיו שלו נעימים שמודפים מגופו, או במסעותיו הלא סימפטיים, או במראהו המרושל והסמרטוטי, לא משנה, אנחנו יודעים שהוא בעל צלם אלוקים, אנחנו מיד מקבלים אותו בסבר פנים יפות, מיד מזדרזים לעשות למענו, בוא, שב, תנוח, איזה הרגשה של קורת רוח יש לו. אני יכול לספר פה על אמא שלי מרת, ממורתי מרת בלימה, בת רבי מנחם צבי שטיין לבית הרשקוביץ, כשישבתי עליה שבעה, היה לה מספר על היד שהיא עברה את כל מוראות השואה, כולל בתוך ה... טושים של הגז ציקלון באושוויץ ונצלה בניסי ניסים, כיוון שבאותו רגע שהיו צריכים לחנוק אותה באותו גז ציקלון שיוצא מהטושים, נגמר להם הגז ועוד ועוד ניסים. והיא, כשהיא נפטרה באחד השכנים, תמיד היה בוכה, אמרתי לו, מה אתה בוכה כשאתה מגיע פה להשלים עניין? יהודי נכבד, תלמיד חכם. אמר לי, קשה לי לשכוח ששאלתי את האמא, איך יש לך סבלנות להכניס דווקא את כל המסכנים של פתח תקווה, את האנשים שכולם נדחים ממש, הם בורחים מפניהם לצד השני של הרחוב, מחמת ריחותיהם וצורתם וכל מיני הפרשות שיוצאים מהם. איך יש לך סבלנות? ואז היא ענתה לו, ובזה הוא נזכר, ולכן הוא התחיל לדמוע. הוא אומר, תראה, אני הייתי בשואה, במשך שנים ברחתי ממקום למקום, לא אבא, לא אמא, לא אחים, לא אחיות, נערה בת 16, 17, 18, 19, כל אותם שנים בשנות השואה. ודפקתי בדלתות של אנשים כדי שיצילו אותי, שיתנו לי רבע כוס מים, עלה אחד לאכול, קליפה של מלפפון, וכל כך ייחלתי כשדפקתי בדלת, שאני אראה לפניי דלת נפתחת עם פנים שוחקות, עם פנים מחייכות. הייתה לי כזאת תפילה, תפילה אדירה בנפשי ובנשמתי, השם יתברך, שמי שיפתח לי פה את הדלת לא יתרוק לי את זה בפנים, שיפתח את הדלת בנפש רחבה, בנפש חפיצה, בלב רחב. וזה היה פשוט אצלי שיא השיאים של השאיפה. זה לא קרה הרבה, זה קרה מעט מאוד. החלטתי בנפשי שכשאני, בעזרת השם, אנצל, אם אני אבנה בית בישראל, אני אתנהג כפי שאני מייחלת שיתנהגו עימי. בבחינת מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, ובחלק הפוזיטיבי החיובי של המשפט, ואהבת לרעך, כמוך, כמוך, כמוך. וכשהבורא זיכה אותי, וניצלתי, אמרה אמא, עליה השלום, מרת בלומה בת רבי מנחם צבי, כשזיכה אותי הבורא, ואני, ברוך השם, ניצולתי בניסי ניסים, והקימותי בית בישראל, בפרט בארץ ישראל, אז אני לא שוכחת את אותם דפיקות שדפקתי על דלתות שונות, דלתות שונות בכפרים שונים. ואני משתדלת, גם כשאני לא במצב הכי נחמד מבחינת נפש, גוף, רוח, בריאות ומצבים שונים, לפני שאני פותחת את הדלת, חיוך נרחב שיקדם את פניו של אותו אורח, ואדרבה. היא באמת אמרה לי תמיד, תביא לי ארוחים ליום חול, לשבת, לחגים, לפורים, אבל רק את המסכנים, את המכובדים תשאיר לרבנים הגדולים, אני רוצה את אותם מסכנים, ובאמת אני הייתי מחפש כל מיני נזקקים, ואנשים מרי נפש וקשי יום, והכבוד שהם קיבלו בביתה, היה באמת כבוד עצום, היה אחד, קראו לו רב ראובן, זכר צדיק לברכה, שאהב מאוד מוזיקה של חזנים, ולאמא היו תקליטים עם פטיפון, הייתה יודעת, זה אוהבת קוורטין, אוהבת קוסוביצקי, אוהבת יוסלה רוזנבלט, מיד הייתה מכינה לו, מחוץ להוגות שהוא אהב, והקפה, והתי, את הניגונים הללו. הלוואי שנלך בדרכם של אבותינו, ונהיה ראויים לגאולה שלמה במידת הרחמים, אמן ואמן. האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.